קראנו השבת את פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. כי תצא לשון יחיד, כי תצא, כלומר מדובר כאן על ציית האומה למלחמה, לא בלשון רבים שכל פרטים פרטים, אלא בלשון של כלל. אומר השם ישמואל שמתי מנצחים במלחמה? כאשר כל העם מאוחד. כאשר כל העם מאוחד, אז הוא מקיים גם את המצוות בשלימות. כי יש מצוות שיכולים רק כהנים לקיים, יש מצוות שרק ישראל מקיימים, דווקא כהנים לא יכולים לקיים, יש מצוות בציבור, רק כלל ישראל ביחד יכול לקיים את כל המצוות ביחד. וכאשר כל ישראל מאוחדים, וכל אחד שמקיים את המצוות, ומקיים את המצוות בשם כלל ישראל, אז כלל ישראל, רמח האיברים של האומה, רמח האיברים של האומה, הם מקיימים את רמח המצוות, השורה שכינה על ישראל. ואז, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא אליך עליך, וירו ממך. זאת אומרת, שם השם נקרא על כלל ישראל. כשכלל ישראל ביחד, אז ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הפרשה ממשיכה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו וקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אומרים חכמינו זכרונם לברכה שיש בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב בתורה? דרוש וקבל שכר. מסביר את זה מרן הרב. את העומק של העניין, מה פירוש דרוש, ככה לכתוב בשביל שיהיה דרשות בישיבה, דרוש וקבל שכר, שיהיה מה להגיד בסעודה שלישית. בשביל זה נכתב בן סורר ומורה, דרוש לעשות מזה דרשות. אלא כמובן שהכוונה היא שהדרישה הזאת היא פועלת. בן סורר ומורה, התורה, כאן איזו מצווה מיוחדת במינה, שהיא פועלת את מניעת המציאות של בן סורר ומורה. שזה מדרגה עוד יותר גבוהה של תיקון דברים אחרי שיש קלקולים. שהיא מונעת את הירידה. התורה, מי שקורא את הפרשה הזאת, קוראים את הפרשה, כלל ישראל יודע שאוי ואבוי למציאות כזאת של מין שבן סורר ומורה, אז אין בן סורר ומורה. זאת אומרת, הפרשה הזאת היא פועלת שזה לא יהיה. נקרא משהו מלשונו של הרב, תוכן הדברים הוא שהתורה צריכה שתוכר תועלתה ביותר בתור הגנה. כלומר, הסרת האפשרות להיות היזק בה, שזה הדרך המעולה שברפואה. מה שאין כן דרך הרפואה בא אחר המכה. אז כבר יש מכה. ועל קלקול שכבר קלקל האדם את אורח חייו. והתורה צריכה שתתייחס לכלל התיקון ולא להקלקול. על כן אמרה תורה, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, מניעת המחלה מראש. ומביא כאן הרב דבר יפה מאוד ואומר, הכן דברי תורה מותר להגן על ידם ואסור להתרפות בהם. יש הלכה ברמב"ם מלכות עבודה זרה, וזה גם מופיע בשולחן ערוך מיורדיה, שאם אדם חולה ורוצים להגיד איזה פסוק על מחלתו כדי שיתרפא, זה אסור. אסור להתרפות בדברי תורה. אבל אם רוצים להגיד תהילים שלא תהיינה מחלות, זה מותר. זאת אומרת, דברי תורה מותר להגן על ידם, ואסור להתרפות בהם. שמוריד בזה כבוד התורה, כדברי הרמב״ם מלכות עבודה זרה. והגנה הוא יסוד החיים. וכל הדברים המעולים, אומר כאן הרב, איזה יסוד גדול מאוד. כל הדברים המעולים באמת ניכר חסרונם רק בעדרם, ולא כל כך במציאותם. דברים הכי חשובים לא מרגישים את המעלה שלהם רק כשחסרים. למשל, אוויר. אם יש אוויר, לא מרגישים שזה משהו מיוחד, אבל אם אין אוויר, אי אפשר. אי אפשר בלי זה. אם אין מים, אי אפשר בלי מים. אבל יש מים, מה זה? זה אלמנטרי, זה בסיסי. זאת אומרת, הדברים המעולים באמת, ניכר חסרונם רק בעדרם ולא כל כך במציאותם. מפני שמגינים שלא תאונה הרעה. אבל הדברים שהם תאו, אין הקרקים בבעייתם. אין יצר הרע שולט, אלא במה שאינו רואות. ומשום כך, אין לקבל שכר על שמלמדים תורה לאחרים. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כי זה מבריח הרים מנכסי חברו. אתם מבינים? אסור לקבל שכר על זה, כי זה רק מבריח הרי, רק מסלק את ה... כי התורה היא מגינה, היא מונעת את הצ... כן. אז אם אדם מבריח הרי מנכסי חברו, שזה יכול להיות מאמץ גדול מאוד שהוא עושה כדי להבריח את הרי, זה לא פשוט להתמודד עם הרי ולהבריח אותו. ניסיתם פעם? להבריח הרי. הוא אומר, אני הצלתי לך את כל העדר. הרי היה טורף לך את כל העדר. ואני עמדתי נגד הרי והברחתי אותו. אתה תן לי משהו. לא מגיע לו שום דבר. כי הוא מנע עזק. הוא לא עשה טובה טוב, אלא הוא מנע עזק. מבריח הרי מכסה חברו פטור. אז מלמד תורה זה מבריח הרי. זה מסלק את הצרות. התורה היא מגנה. מצלה, מגנה. זאת אומרת שהפרשה הזאת היא פרשה מאוד מיוחדת במינה, שבאופן מיוחד בולטת בעניינה של התורה, שהיא מסלקת את הצרה מראש. היא לא אומרת מה לעשות כשיש איזו בעיה, אז איך להתמודד איתה, אלא היא מונעת. זה הפרשה של בן סורר. אנחנו ממשיכים הלאה. כן ציפור, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ, על הארץ אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אומרת המשנה במסכת ברכות, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. שעושה מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. שני הסברים יש בגמרא. האחד הוא מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. מה פירוש מטיל קינה במעשה בראשית? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מרחם על הציפור, אבל יש עוד בעלי חיים, ודווקא פה פתאום התורה מצווה משהו על ציפורים. זאת אומרת, אז אחרים, מעשה בראשית האחרים הם מקנים. למה הקדוש ברוך הוא? למה רק המצווה הזאת? אז אסור להגיד בלשון הזאת, הכן ציפור יגיעו רחמך, כלומר, כמו שרחמך הגיעו על כן ציפור, שאתה מרחם על כן ציפור, כך תרחם השם עלינו. אסור להגיד את זה ככה. הוא מטיל קינה במעשה בראשית. זאת אומרת, לולא היה מטיל קינה, היה מותר להגיד לקדוש ברוך הוא את זה, אבל זה מטיל קינה במעשה בראשית. מסביר הרב מה הבעייתיות העמוקה של האמירה הזאת, מה זה מטיל קינה במעשה בראשית. כלומר, כאילו הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, יש דברים שהוא מעדיף אותם על אחרים. זה אומר שיש מדרגות בעולם. לא כולם שווים, לא כולם אותו דבר. זה יכול להביא את האדם לידי גאווה, לידי מחשבה שהוא מיוחד, כי יש מדרגות. אז מסתם הוא הכי טוב, כן? אם יש מדרגות בעולם, ויש טובים ויש פחות טובים, אז כל אחד חושב שבטח טובים זהו, הוא עם מצוין. וצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב לכל. ורחמיו על כל מעשיו. אז זה יכול להביא קלקולים, קלקולים אישיים, שאדם מצד זה, הוא חושב שהוא דווקא הוא אהוב לפני הריבונו של עולם, כמו, כמו שראינו שהקדוש ברוך הוא לא את כולם אוהב באותה מידה. ביור שני יש בגמרא, זה שהוא עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. גם זה מסביר הרב. מידותיו, הקדוש ברוך הוא מידותיו הם אבסולוטיות. רחמים, מידת רחמים שהיא לא מכוונת על ידי השכל הישר, מתי לרחם ומתי לא לרחם, היא מידה רעה מאוד. אם אדם מרחם על אכזרים, הוא אכזרי. אם הוא מרחם על אנשים שפוגעים בכולם, ועל ידי זה כולם נפגעים, כי הוא מרחם עליהם. אז שני הדיבורים האלה של דברי חכמים, אנחנו רושמים כאן שני דברים. מצד אחד קיצוניות, לצד אחד הקדוש ברוך הוא מרחם. מרחם, הוא מרחם, זאת אומרת, מידת הרחמים היא מידה אלוקית. הוא עושה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. מידה אלוקית שעל כל צריך לרחם, בלי הבדל, מי שמגיע לו לרחם עליו, מי שאסור לרחם עליו, זה היום ונורא, זה יכול להיות לעשות הרס בעולם. לצד השני, לעשות הבדלים בין אחד לשני, לעשות השוואה בין כולם, לא לרחם על כולם בלי להבדיל, היום ונורא. לעשות הבדלות גם כן לא נכון, להגיד אלה מיוחדים ואלה לא מיוחדים, כן? להטיל קינה במעשה בראשית לא טוב, לעשות מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים לא טוב. למה? כי ריבונו של עולם, המידות האלוקיות, המידה היא כבר מביעה גבול, מידה, כן? מידת הרחמים היא לא שלימות. מידת הרחמים היא צד אחד, ויש גם מידת הדין צד שני. יש והאיזון בשתי המידות האלה, זה נותן את הכיוון הנכון, את מידת האמת, שהיא שוקלת. יש צד מקום לרחמים, מקום לדין, בכל מקום צריכים לשקול לפי עניינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעל המידות. להגיד שלקדוש ברוך הוא יש, הוא מידתו מידת הרחמים, זה מהוות את האמת האלוקית האבסולוטית שמעל כל המידות. הקדוש ברוך הוא אין מידותיו רחמים אלא גזרות. מתי שהוא מרחם זה מפני שזה נכון וצודק. ולפעמים לא צריך לרחם ואז זה נכון וצודק. אני סיפרתי את זה כבר פעם, שמה שמורינו ורבינו הרב צבי יהודה גם סיפר לי באופן אישי, שהוא היה בהספד על אחד הגדולים, שמישהו הספד, ובתוך ההספד שלו הוא הזכיר שהגדול הזה הוא לא כמו זה שהאהבה אצלו קלקלה את השורה. והרב צבי יהודה הבין שהוא מדבר על הרב קוק, שהרב קוק אהב את כולם, וכאילו אהבה אצלו קלקלה את השורה, ובגלל אהבה אז הוא כאילו טשטש את החומרות ואת הקלקולים שיש אצל אנשים, וכאילו נתן לזה לגיטימציה וכדומה. מאוד מאוד, הרב צבי יהודה אמר לי, שמאוד מאוד צרם לו הדיבור הזה, מאוד הכעיס אותו. מה הוא מכניס כאן בתוך הספד שהוא מספיד אחד הגדולים? מה הוא מכניס פתאום ביקורת על הרב? זה היה כמה שבועות לפני ג' אלול. ואז הוא סיפר לי, ואז הגיע גם איזה סיפור שהוא סיפר אותי לי 20 שנה או 30 אחרי שזה היה המציאות הזאת. ואז הוא אמר בג' אלול, אני, זה פרשת בין פרשת פרשת קיצצה לפעמים, כן? בדרך כלל בין ראה לשופטים, אבל על כל פנים, אז הוא אמר, הרב זצ"ל, אהבת ישראל שלו, הוא הלך בדרכי השם. שהוא, אהבה שלו היא הייתה גזרות. מי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא, הוא כאילו, אז משתקין אותו. שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. משתקין אותו. כי אסור לעשות מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. ומי ש... מרן הרב, שלח שהיה דבוק בריבונו של עולם, שהלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, מי שאומר שהרחמים שלו לא היו גזרות, משתקין אותו. איך אפשר להגיד כדברים האלה? כי אצל הרב הכל היה משתוך שיקול דעת. אז באמת זה, אני... היה עוד פעם שאני שאלתי את מורנו הרב ציודה, מה המיוחד אצלנו כשהייתי בהתחלת הישיבה תלמיד צעיר? אמרתי לו, גם הרבי מיוסטין הוא אוהב גדול, אוהב ישראל גדול, הוא אוהב את כולם. וסיפרתי לו איזה סיפור שרבי מיוסטין אפילו החיילות שמע שהם מדליקים נרות חנוכה, מאוד התפעל וכדומה. אז הוא אמר לי, לא, יש הבדל. שמה זה לב טוב. אצלנו זה חוכמה. אהבה היא נובעת מחוכמת התורה. אחר כך אני ראיתי שזה דברים של הרב בספר אורות. שאהבת ישראל היא חוכמה עמוקה. זה לא איזה רגש טוב שאדם, יש נשים שאוהבים את הבריות. לא מתוך התבוננות, והכרה שזה מה שנכון ככה לעשות וכולי. כשזה בא מתוך התבוננות, יודעים גם את הגבולות. אבל כשזה בא, אדם יש לו לב רחום כזה, וזה נטיית נפש. אז זה מושכת אותו לאהוב את כולם. מתי שצריך, מתי שלא צריך. וזה לא, זה מידה טובה בסך הכל להיות אוהב את הבריות. הנזק שיכול להיות באהבה מאוד מאוד מרובה, הוא לא כל כך גדול כמו מי ששונא את הבריות. כן? אז זה דבר טוב, זה תכונת נפש חיובית. אבל כל תכונת נפש צריך להיות לה את הגבולות שלה. גם טוב, להשפיע שפע טוב, גם לזה צריך להיות גבולות. ואם הקדוש ברוך הוא יוריד גשמים בשפע, בלי גבול, זה מבול. אף על פי שהוא משפיע שפע, כן? כמו שזה. אנחנו מכירים את זה. זאת אומרת, מידותיו של הקדוש ברוך הוא גזירות. הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה גזירות. זה שקול, זה ענייני. וכן הולכים בדרכו של ריבונו של עולם. גדולי ישראל הולכים בדרכו של ריבונו של עולם. המדרש אומר, אור החיים פן תפלס, נאום מגלותיה לא תדע. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תהיה יושב ומשקל במצוותיה של תורה, כעניין שנאמר ושקל בפלא שרים. כלומר, אל תמדוד איזה מצווה יותר חשובה ואיזה מצווה פחות חשובה. הקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרן של מצוות. אבל שתי מצוות הקדוש ברוך הוא גילה את מתן שכרן. מצוות כן ציפור, למה ניטב לך וארכת הימים. כן? ואותו דבר, התורה מלמדת לנו שיש... על שכר של כיבודה בהם, גם כן, למה ניטב לך ורחת הימים. כן ציפור זה המצווה הקלה שבקלות, וכיבודה זה המצווה החמורה וגדולה מאוד, שוקש כבודם לכבוד המקום, ובשניהם התורה אומרת למה ניטב לך ורחת הימים. שואל הזה המהר"ל, אז אם כן, כתוב שכר של מצוות כן ציפור? כתוב, למה ניטב לך ורחת הימים? והרי, וחזל אומרים, והמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא לא אמר מתן שכרן של מצוות. כדי שיקיימו את כל המצוות, כי אדם לא יודע מה חמור, מה קל, אז הוא מקיים את כל המצוות. אז לכן, הקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרן של מצוות. מסביר המהר"ל, שבאמת אין כאן גילוי של מתן שכרן של מצוות. לא גילו כאן מה מתן השכר של מצוות כאן ציפור. רק מתן השכר על הטרחה. לא על המצווה בעצמה. טרחה קטנטנה שיש לקיים את מצוות כאן ציפור. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, למען ייטב לך וארכת ימים. תעשה קל וחומר, אם אתה טורח קצת יותר במצווה, אם אתה מתאמץ יותר במצווה, על אחת כמה וכמה, אבל רק על הטרחה, הקדוש ברוך הוא מגלה. לא עצם המצווה. עצם המצווה, זה הקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרה של מצוות. רק על הטרחה בעצמה. כיוצא בזה אנחנו מצאנו שרק חזק לבלתי יכול אדם. אומרת המשנה בסוף מסכת מכות. והרי קל וחומר, דם שנפשו של אדם קצה, מי אוכל דם? אומרת התורה רק חזק לבלתי יכול דם. אם לא תאכל את הדם, אז אתה חזק, אתה מדרד נותן לו שרכוח, כן? חזק, לבלתי יכול את הדם. גזל והריות שנפשם שאדם מחמר איתם, על אחת כמה וכמה שזוכה לו לדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. מגזימים? לא יכול להיות. אבל ככה המשנה אומרת, שאם אדם יתגבר ולא נכשל בגזל, או מהריות, חלילה וחס, אז הוא זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, מה גיל תכן התורה? על המאמץ. התאמצת, התאפקת, לא אכלת דם, חזק. התאפקת, קל וחומר, התאפקת ולא נכשלת בעבירה שיש אדם מחמדתן, שהוא צריך להתאמץ יותר לא להיכשל בעבירה הזאת. אז ההתאמצות מקבלים על זה שכר עצום. כי לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, שכר מצווה בהי על מלאקה. כלומר, לעשות את רצון השם זה להתחבר אל רצון השם, להתחבר אל הבלתי מוגבל, אז אין גבולות. אבל זה על, על המאמצים. אבל עצם המצווה, התורה לא גילתה. אבל שואל המהר"ל קושייה. אבל כתוב, אלו דברים שאדם אוכל פירותם מהעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז תלמוד תורה מקבלים שכר יותר, אז יש כבר מה יותר, מה פה. אומר המהר"ל, תלמוד תורה זה חוץ המעשה. תלמוד תורה זה נכון. בין המצוות התורה לא גילתה, אבל שהתורה יותר מכל המצוות כולם, זה כן. כלומר, אדם עמל ולמד את התורה, אז השכר באמת כנגד כל המצוות כולם. אבל אמרו, הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. שכר מצווה כנגד הפסדה. הרמב״ם אומר כך, איך, מה פירוש איך הווי מחשב שכר מצווה? איזה שכר מצווה ידוע לך? למשל, יש מצוות שאנחנו יודעים שיש עליהן עונש יותר גדול מאשר על מצוות אחרות. פסח, קורבן, כן, מצוות אכילת קורבן פסח. אם אדם מבטל את המצווה הזאת, הוא חייב כרת. או מצוות מילה. זה שתי מצוות היחידות בתורה, מצוות עשה, שיש עליהן עונש. בדרך כלל, מצוות לא תעשה, יש עונש. על מצוות עשה, אם אדם לא קיים אותם, אין עונש, אבל הוא הפסיד את השכר. אבל יש מצוות, שתי מצוות בתורה, שיש עליהם עונש. אז אתה יכול לעשות חשבון. אם מבטלים את המצווה, העונש כזה חמור כרת. זאת אומרת שאתה מקיים את המצווה, אתה יודע איזה גודל שכר יש על זה. אתה יכול לעשות חשבונות. יש מצוות שאתה יכול לעשות חשבונות, הפסד מצווה כנגד שכרה. אתה יודע שחלילה וחס הביטול של המצווה זה מוות, זה כרת. אז הקיום של המצווה זה חיים נפלאים. או למשל, לצד השני, שכר עבירה כנגד הפסדה. שבת. אדם יודע שעל חילול שבת, העונש הוא חמור מאוד. זאת אומרת ששמירת שבת, השכר על זה הוא עצום. לעומת זה, יש מצוות שהעונש עליהם הוא רק מלכות. אז השכר, כנגד זה, אתה יכול לשקול. את השכר על הקיום, אם אתה קיימת ולא עברת על מצוות לא תעשה, שאין בה אלא מלכות, אז השכר הוא כנגד זה. והעבירות שיש עליהם קראת, אז השכר הוא עוד יותר גדול. אם לא עשית את העבירה, השכר, יש שכר על קיום מצוות לא תעשה. כשאתה מקיים מצוות לא תעשה, אתה מקבל שכר אם אתה מתגבר. ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה מצווה. זאת אומרת, אדם התגבר ולא עשה עבירה, אבל התגבר. לא שהוא לא נזדמן לו לעשות עבירה, אלא התגבר ולא עשה עבירה, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה מצווה. זאת אומרת, ההתגברות היא קיום. קיום של עשיית מצווה. המאירי מסביר את המשנה הזאת קצת אחרת. המאירי אומר הוא אומר שהפירוש של הרמב״ם הוא גם נכון כמובן, שהחשבונות האלה שהרמב״ם עשה זה גם נכון. אבל מבחינת הפשט של המילים במצווה, אז הוא אומר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, אז הוא אומר, אתה צריך להיות לחוש את הדברים בפועל. אתה עכשיו הולך לקיים מצווה. המצווה הזאת יש לה, זאת אומרת, עומדת לפניך מצווה לקיום. תחשוב את ההפסד, כאילו עכשיו, לא קיימת את המצווה הזאת, הפסדת או נתק. עמדה לפניך הזדמנות לקבל משהו יוצא מן הכלל, ואיבדת את זה, חבל. אתה לחוש, כשאדם יודע מה קורה כשהוא מפסיד מצווה. וכן לצד השני, השכר עבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, אתה, אדם עומד לעשות עבירה, עומדת לפניו עבירה שהוא בסכנה שהוא יעשה אותה, הוא צריך לדעת שהוא בסכנת מוות. בסכנת העונש. כלומר, לחוש את העונש, שאדם מתגבר ולא נכשל בעבירה, הוא כאילו הוריד אותו מעמוד התלייה. איזה יופי. ניצל מהחומרה הזאת של המעשה עבירה. לחוש שעבירה, עבירה זה צמוד לעונש. העונש כאן עומד לפניך. לא העבירה עומד לפניך, העונש עומד לפניך. מה שעומד לפניך כאן זה עכשיו סכנת פשוט. יש אנשים שחשים את התחושה הזאת בפועל. מספרים על רבי יושב ברסולובייצ'יק, אבא של רב חיים סולובייצ'יק, שהוא היה ירא שמיים מאוד מאוד. הבת שלו סיפרה שבחודש שילול אי אפשר היה לדבר איתו, כאילו מחר הוא עומד לפני דין מוות, עומד מחר לפני בית דין, ומאשימים אותו בחיוב מיטה, והוא מתוח כל חודש שלו, מתוח מאוד מאוד מאימת הדין. אז פעם, הרבנים, אז בשעתו, פרנסתם לא הייתה ממשכורת מסודרת. הם היו מקבלים אנשי הקהילה, זה שהיה לו, זה שמחה, נתן משהו לרב, שהרב בא, מי שהרב בא לעשות חופה, אז נתנו לו, הגבירים הגדולים, היו נותנים לו מתנת יד גדולה, לפעמים זה היה חודש ימים שאפשר לחיות מזה, לפעמים גביר גדול נתן הרבה. פעם אחת בחתונה אחת, אדם אחד עשיר, פתאום מתחתנת, הוא נותן לרב יושב בר, נתן לו מעטפה עם כסף מספיק לחמישה חודשים, כמו מזכורת של חמישה חודשים. העניים הכירו אותו, שהוא ליבו חלש, אם מבקשים ממנו נותן, הוא עוזר מאוד מאוד. אז אחד מהעניים ניגש אליו אחרי החופה, ראה שהגביר נותן לו מעטפה, בא ואמר, אני צריך לחתן עכשיו בת, ואין לי כסף, אולי הרב יכול לעזור לי, הוא הוציא את המעטפה, נתן לו. הגביר, העשיר הזה ראה, נזדעזע. מה עשה הרב? נתתי לרב עכשיו, כל כך הרבה, סכום כזה גדול, למה הרב נתן לו את זה? אז הוא אמר, לא יכולתי לעשות לו. זה היה כמו מי שאומר עליי ויורר, אם אתה לא נותן, הורגים אותי. בכוח נפש, לא יכולתי, הייתי מוכרח לתת, לא יכולתי. פחד, מידת העירה. אז זה מה שהמירי אומר. המירי אומר, כשאדם עומד לפניו בבירה, הוא צריך לראות את העונש לנגד, לא כאילו ניצל מלעשות עבירה, פשוט הוא יצא מבית דין זכאי, זה פילי פליים. הוא לא עשה עבירה, ניצל מהבית דין. או עם מצווה, או הנה עכשיו נותנים לתת לך משהו עצום, אז תפסיד את זה, אל תפספס את זה. מכאן נעבור למדרש. כי לוויית חן הם לראשך. אמר רבי פנחס בר חמה, לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך. כי תבנה בית חדש, ועשית מקל לגגיך. אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך, שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך. אם לבשת כלים חדשים, המצוות מלוות אותך, לא תלבש שטנז. אם הלכת לגלח, המצוות מלוות אותך, לא תקיפו פאת ראשכם. ואם היה לך שדה, והלכת לחרוש בתוכה, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אם זרעת אותה, המצוות מלוות אותך, לא תזרע כרמך כליים. אם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, המצוות מלוות אותך. מניין שנאמר כי קרה כאן ציפור לפניך בדרך. המצוות מלוות את האדם בכל מקום. בא המדרש ואומר, כי לוויית חן הם לראשך. איך צריך להסתכל על המצוות? לא כמו קורח, שהוא אמר הפוך. מה שאתה עושה, לוקחים לך. אתה מגדל קצת פירות, מה כהן לוקח. אחר כך, מכל דבר שאתה עושה, אתה אחר כך עושה עיסה, אתה צריך קונה, לוקח לך חתיכה, מכל דבר. אז אפשר להסתכל על המצוות, עול קשה מאוד של המצוות. וכל מה שאתה עושה, אתה עושה בית, אך, אתה צריך לעשות מזוזות, עולה הרבה כסף, אתה צריך לעשות מעקה. מה שאתה עושה, פתאום יש לך חיובים. אתה לובש בגדים, אתה צריך ללכת לבדוק אם זה שטנז, אם זה לא שטנז. והמדרש מלמד אותנו איך להסתכל על המצוות. יש אנשים שהמצוות האלה הם עול, קשה להם המצוות, מחפשים קולות כאן, קולות לשם, לא, זה קשה להם המצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הם לא מבינים את זה, הם חושבים רצה, זה נקרא לזכות את ישראל, להטיל עליהם תרי"ג מצוות, שכל מכל דבר שהם עושים הם צריכים פה זה אסור ופה זה אסור ופה זה אסור, זה לזכות את ישראל. והמדרש אומר אשריך כי לוויית חן הם לראשיך. איזה יופי, אתה בונה בית, עושה משהו גשמי, אתה יכול לקדש אותו, אתה יכול לשים בו מזוזה, המזוזה נותנת לו משמעות והבית מקבל תוכן מיוחד במינו. אתה לובש בגדים חדשים, אז התורה אומרת לך לא תלבש שטנז. פה אני רוצה להוסיף נקודה, מצוות עשה מלוות אותך, מרוממות אותך, אבל מצוות לא תעשה, אם אתה לא עובר עבירה, לכאורה אתה לא מתקדם שום דבר. אתה פשוט לא נכשלת, לא נפלת, אבל לא התקדמת. אבל אז אם המדרש היה מביא רק מצוות עשה, אז הייתי אומר, זה יופי, עוד מצווה ועוד מצווה, ואתה מתקדם ומתרומם על ידי המצוות. אבל המדרש מביא גם מצוות לא תעשה. זאת אומרת שבעצם אפשר להבין את זה בשני פנים. פעם אחד, איך המצוות שומרות עליך שלא תיפול. תלך בדרך יפה, כל הזמן יש גם שמירה, לא רק נתינה, אלא שמירה, אתה יכול ליפול, אתה יכול לעשות דברים שיכולים להזיק לך, התורה מונעת ממך, אילו היית מכוונת אותך, אז היית נופל, אתה בא להתגלח, לא תקיפו פיית ראשכם, אז התורה שומרת שלא תיפול. ויכול אפשר להגיד, כמו שאמרתי מקודם, שאם אדם מתאמץ שלא לעבור עבירה, זה קיום של עבירה. זה קיום של דבר השם שלא לעבור עבירה. כן, זה לא רק אי נפילה, אלא זה עשיית רצון השם. אני עכשיו קונה בגד, אני בוחן את הבגד הזה, שלא יהיה בו שום בעיה של איסור. אז אני עושה, מקיים את רצון השם. אז גם בלא תעשה יש קיום. קיום של מצוות, לא רק במצוות עשה. אני אמרתי מקודם, ישב ולא עבר עבירה, אבל אפילו אם זה לא יתאמה, ישב ולא עבר, אם זה גורם למאמץ גדול, אז על אחת כמה וכמה שזה קיום של המצווה. אם זה תרחה גדולה, נגיד בשעת נז, אם תרחה גדולה לחפש בגדים שאין בהם כליים. פעם הייתה הבעיה הזאת קיימת, היום לא כל כך מצוי כליים בבגדים. רק אם אדם קונה בגדי צמר, הוא צריך לשים לב, אולי יש חוטי פשטן, זה לא מצוי הרבה, אבל יש. אבל רוב הבגדים הם בגדים לא מצמר. אז על כל פנים, פעם זה היה דורש מאמץ, ללכת עם בגדים שאין בהם כליים. אז המצוות, מלמד את המדרש, חיבת המצוות. אתה, הקדוש ברוך הוא נתן לך שבכל דבר בעולם, שאתה, כל הנהגה שאתה נוהג, היא מרוממת, היא מיוחדת, יש בה איכות. זה לא משהו מעשי בלבד, אתה עובד בשדה, אתה מקיים מצווה, אתה שומר שלא יהיה כליים, אחר כך אתה מפריש תרומות ומעשרות, אתה, כל מה שאתה עושה בחיים, הקדוש ברוך הוא, המצוות מלוות אותך. אור השם מופיע על כל חלקי החיים. חיבת המצוות, להתרגל לאהוב את קיום המצוות. לא חייבים לקיים, זה לא הכרחים לקיים את המצוות. כן מוכרחים וחייבים, אבל אנחנו רוצים לעשות את החיוב הזה. החיוב הזה הוא אהוב עלינו. וזה שזה חיוב, זה עוד יותר אהוב עלינו. גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. שיש לנו, אנחנו יכולים לקיים את החיובים של ריבונו של עולם. אשרינו.